נתחיל עם הילד שמרביץ. יש ילד שמרביץ חד פעמי. זאת אומרת, מישהו הרגיז אותו, מישהו לקח לו, מישהו עשה לו משהו, והוא התרגל, והוא הרביץ חד פעמי. יש ילד שבצורה כרונית, זאת אומרת, צורת התקשורת שלו זה להרביץ. ככה הוא מתקשר, ככה הוא מביע את עצמו, ככה הוא מבין שצריך להסתדר בחברה, ככה הוא מבין שחיים. הילד שמרביץ באופן חד פעמי, מספיק שאנחנו נותנים לו שיחה ומסבירים לו שזה לא התנהגות, ולא, אין דבר כזה לתת מכות ולא עושים דבר, אפילו אם יש לך בעיה, זה לא עושים. בדרך כלל שיחה חד פעמית עוזרת והסיפור נגמר. ילד שעושה את זה חד פעמי, זה לא כל כך בעיה, לא כל כך חמור. הילד שעושה את זה כרוני, ילד שכל הזמן מרביץ, צוחק על אחרים, מציק לאחרים, זה ילד שיש לזה שתי סיבות למה הוא עושה את זה. סיבה אחת, רוב הילדים ראו את זה בבית. זאת אומרת, התקשורת בבית היא תקשורת של אלימות. ילד שחווה אלימות בבית, בין אם זה כלפי בין אבא לאימא, בין אם זה אבא לילדים, לא משנה מאיזה כיוון, אבל ילד שחווה אלימות בבית, הוא מעתיק את זה לחיי חברה שלו. הוא מעתיק את זה לחיי חברה שלו, כי זה נכנס אצלו כדפוס שככה מתקשרים. אחד משיטות התקשור זה אלימות.
גם אם אבא מעניש,
זה
גם ככה?
מה?
אם אבא מעניש במכות, זה גם
כן יקרה? תראה, אבא מעניש במכות צריך להיות מחושבן מאוד 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 כדי להעניש במכות. זאת אומרת, קודם כל מכות זה הדבר האחרון, זה אף פעם לא יכול להיות הדבר הראשון. דוגמה, אמא שמה על השולחן ארוחת צהריים. הילד, את זה אני לא אוהב, את זה אני לא אוהב, כל מה ששמה על השולחן הוא לא אוהב, הוא לא רוצה לאכול. אנחנו יודעים שהוא כן אוהב. ועכשיו פתאום נכנס לו ג'וק, הוא לא רוצה לאכול. אני אתן לו מכות על זה או לא? למה ודאי שלא? זה לא ייתכן שילד לא יאכל. יום אחרי יום הוא עושה חוכמות ולא אוכל, וכל האוכל נשאר. מה יהיה? אחר כך לוקח ממתקים ועוגות ושטויות, ילד לא יכול לגדול ככה. זאת אומרת, יש לי הרבה היגיון, למה אני צריך להכריח אותו לאכול? יש הרבה היגיון מבחינת הבריאות של הילד, לא מבחינת הכבוד שלי, שאני אמרתי אתה תאכל. אני לא מדבר על משחקי כבוד. אני מדבר באמת שיקול ענייני של בריאות של ילד. יש לי שיקול ענייני של בריאות של ילד שהוא צריך לאכול. השאלה, האם על דבר כזה צריך לתת מכות? התשובה היא, היות ויש דרכים אחרות להעניש אותו ולהכריח אותו, אז אסור להשתמש במכות. מכות זה כלי אחרון. נקודת המוצא היא שמכות לא יכול להיות הכלי הראשון. מכות חייב להיות הכלי האחרון לגמרי. זה א'. ב', מכות לא יכול להיות כל יום, וג' מכות צריך להיות אירוע שהילד יזכור אותו להרבה שנים. אבל אם זה קורה כל יום, הפסדנו את הכל. לא עשינו כלום. נוסף לזה, אסור לתת מכות על העבר. מותר לתת מכות רק על העתיד. זאת אומרת, ילד עשה משהו שאין סכנה שהוא יעשה את זה בעתיד עוד הפעם, אסור לתת מכות, כי, זה, כי אני, בעצם המכות אני נותן על מה שהיה ולא על מה שיהיה, כי אין סכנה לגבי העתיד. מכות יש לזה מקום רק אם הולכים על העתיד, לא אם הולכים על העבר. זה שתי נקודות שמאוד מאוד חשובות. אבל יש לפעמים בית שהדו שיח הוא דו שיח של אלימות על כל דבר. כל דבר שילד עושה או עושים, הילדים האחרים, תמיד התגובה היא תגובה של אלימות. ואז ילד לומד שזה דפוס של תקשורת. ככה הוא מבין. הוא מבין שכמו שאני מדבר איתך, ככה אני מכיר אותך. זה תקשורת. זה צורה של תקשורת. וכשילד מקבל את זה מהבית, אין לי דרך כמעט לעצור את זה. כמעט אין לי דרך לעצור את זה. כי זה טבוע לו בדם שזה צורת התקשורת הנכונה. יש ילד שלא כל כך רואה את זה בבית, אבל אין לו הבנה אין לו הבנה בהתפתחות הרגשית שלו, אין לו הבנה של גבולות נכונים בתגובה. זאת אומרת, סדר נכון של, של התנהגות. למשל, כשאני נכנס הביתה, לבית זר, לא לבית שלי, אני אמור לדפוק בדלת, לשמוע כן, ואז להיכנס. אבל אין דבר כזה שאני קבעתי מישהו, אני אבוא לך היום בשעה 5, אני בשעה 5 בא, פותח את הדלת, נכנס. אין דבר כזה. זו התנהגות לא נכונה. יש אנשים שכן יעשו את זה. למה? אין להם תפיסת עולם נכונה, אנשים מבוגרים כמעט ולא, אבל ילדים. אין לו תפיסת עולם נכונה בסדר של התנהלות תקשורת עם בני אדם. הוא לא מבין נכון את הסדר. הוא יודע שאני צריך לבוא ב5, ואני באתי ב5, אז מה הבעיה? אז אני נכנסתי. כאילו, זה תפיסת עולם מעוותת. הוא לא מבין נכון שחייב להיות בכל דבר איזשהו סדר. עכשיו, כולנו חוטאים בזה, גם בדברים קטנים, כולנו חוטאים בזה. הוא עכשיו יושב פה עם עט ונייר, הוא יצא רגע לשירותים, אני פתאום צריך לכתוב משהו דחוף, אני לוקח את העט שלו, כותב מספר טלפון. למה אני משתמש בלי לשאול אותו? אני בטוח שהוא מרשה. זאת אומרת, אני אומר לכם, אני בטוח, אם הייתי שואל אותו, הוא היה מרשה, אני בטוח. אז מה קרה? הוא יצא לשירותים, לקחתי את העט שלו, כתבתי לא גנבתי לו את העט, לא עשיתי כלום. הדיו שעולה לכתוב מספר טלפון, לא אכפת לו. בלב שלם מרשה. האם אני בסדר או לא בסדר? התשובה היא לא, כי השאלה לא אם הוא מרשה או לא מרשה, אתה לא יכול להשתמש עם רכוש של מישהו אחר בלי לשאול אותו, גם אם הוא מרשה. בנקודת המוצא, אין דבר כזה להשתמש עם רכוש של מישהו אחר, לשאול אותו. עכשיו, זה חייב להיכנס בחינוך של ילד. שאין דבר כזה לקחת דברים בלי רשות. לקחת דברים בלי רשות. יש לי בבית ממתקים, בארון. ילד בא, פותח את הארון, מוציא ממתקים, אוכל. קיבלת רשות? לא. אני גנב? לא, אני לא גנב, אני אוכל מהבית שלי. הילד לא מרגיש שהוא גנב. אם אני אשאל מי אכל פה את השוקולד, או את הסוכריות, הוא יגיד אני, כי הוא בכלל לא מרגיש שהוא... הוא לא בא במחתרת, הוא לא בא בתור גנב ולקח משהו. אבל אין לו גבולות נכונים מבחינת ההתפתחות. כי נגיד, ילד בן שנתיים, אין לנו קושייה למה לקחת השוקולד בלי רשות. כי ילד בן שנתיים זה נורמלי. הוא לא התפתח מבחינה רגשית, הוא לא התפתח למצב שהוא לא ייקח בלי רשות. זאת אומרת, ילד בן שנתיים, בטוח ייקח בלי רשות. אין לו בכלל מצב שהוא לא ייקח בלי רשות, אבל זה בסדר, בהתפתחות שלו. ילד בן 5 או 6, זה כבר לא בסדר, אסור שזה יקרה. אסור שזה יקרה. ילד בן 15, עוד יותר. עוד יותר מסוכן. זאת אומרת, בכל גיל אנחנו צריכים לקבוע לילד גבולות נכונים. עכשיו, יש גבולות נכונים להתנהגות בבית, יש גבולות נכונים להתנהגות במשפחה, ויש גבולות נכונים להתנהגות בחברה. עכשיו, לפעמים ילדים מסוימים לא קיבלו את הגבולות בצורה נכונה, בהתפתחות שלהם. הם לא התפתחו נכון, והם בכלל לא מבינים למה לא. כאילו, למה לא לעשות את זה? למה לא לעשות את זה? אני יושב בכיתה, חצי שולחן שלי, חצי שולחן של חבר. הוא שם את המחברת שלו ואת הספרים שלו על החצי שלי. הוא שם את היד ככה על החצי שלי. הוא מפריע לי. אז אני מזיז אותו. אבל איך אני מזיז אותו? עם אלימות. אז הוא מחזיר לי. אז אני עוד יותר מחזיר לו. אז מישהו אומר לי, הוא צודק, למה אתה רב איתו? הוא צודק. אתה לא יכול לקחת לחלק שלו. אז גם הוא יקבל מכות על זה שהוא אמר שהוא צודק. זאת אומרת, זה מין מעגל כזה שילד מסתבך. עכשיו, בא המנהל, בא הרבה, בא המפקח, אומר, אנחנו לא נחזיק אותו בחיידר. אנחנו לא יכולים להחזיק ילד אלים. זה לא בא בחשבון. פעמיים אנחנו מזהירים אותו. פעם שלישית אנחנו נוציא אותו מהחיידר. אנחנו נמצאים בתוך מעגל, בתוך מעגל, שהבעיה הבסיסית לא ניסינו אף פעם לפתור. מה הבעיה הבסיסית? הילד צריך לקבל טיפול על סדר עדיפויות נכון, סדר התנהגות נכון, מה מותר, זה סוג של התפתחות. רוב הילדים לומדים את זה, והם נורמליים בזה, ואין להם בעיות עם זה. זה לא דבר המצוי אצל רוב הילדים. רוב הילדים, אנחנו בכלל לא פוגשים כאלה סיפורים. אבל פה שם קורה שילד נופל לתוך דבר כזה. ואז אנחנו צריכים לטפל בילד. עכשיו, ויש ילד, יש ילד שהוא, מה שנקרא, קצת תמים. קצת תמים. יש ילדים שהם קצת, יש להם תמימות מסוימת. הם לא חריפים. הם זה סוג של תמימות. עכשיו, הילדים התמימים גם צוחקים עליהם וגם מנצלים אותם וגם מרמים אותם. ואז כשהם תופסים את איפה סידרו אותם, הם נורא נורא מתוסכלים, והם יכולים להגיע לצבור כעסים ברמה נוראה, ואז להפוך לאגרסיביים ולתת מכות. זאת אומרת, לפעמים ילד נהיה אגרסיבי כי הוא עבר איזשהו תהליך ניצול רגשי בצורה מאוד מאוד לא יפה, כשבעצם הוא הזמין את זה. זאת אומרת, הוא בתמימות שלו, הוא גרם שזה יקרה. בא אליך יהודי, שאתה לא מכיר, אתה לא מכיר אותו. פוגש אותך בתחנת אוטובוס. אומר, תשמע, אני חייב להחזיר פה עכשיו באיזה גמח $1,000, ואין לי כסף. מחר אני אקבל ממישהו כסף. תן לי $1,000 ליום אחד, מחר אני אחזיר לך. האם אתה תיתן לו או לא? בשכל ישר, לא, כי אתה לא מכיר אותו. אתה לא יודע מי זה. אתה לא יודע אם הוא נוחל, אם הוא אדם ישר, אם הוא יש לו כסף, אין לו כסף. אתה לא יודע כלום. אבל אדם שאתה לא מכיר, בא מצפה לך סיפור, תיתן לו $1,000. 10 שקל אולי כן. $1,000 לא תיתן לו. כי אתה לא יודע מי זה ומה זה. יש אנשים תמימים. יש אנשים תמימים שהם, מה, מישהו ישקר? אדם עם זקן, אדם נראה חרדי, אדם נראה בן תורה, ישקר, יגיד שהוא יגנוב. לא ייתכן. לא ייתכן שאדם כזה יגנוב, ישקר, הוא נראה בן תורה. ואני אתן לו את $1,000, והוא ישקר אותי וירמה אותי. אני מגיע לתסכולים, אני מגיע לכעס. אני קראתי אברך, תלמיד חוכם. ישב למד בכולל לבני ברק. נכנס איזה יהודי, זה היה סיפור מלפני 50 שנה. נכנס יהודי עם שטר, שהוא רוצה לקחת הלוואה בגמח, אז היה 500 לירות. זה כמו היום, $1,000, ה-500 לירות של אז. ונותנים בגמחים 500 לירות, 20 תשלומים. ככה הלך אז בגמחים. אז הוא בא עם השטר חוב של הגמח, ומבקש שמישהו יחתום לו ערב על הלוואה. אף אחד שם לא הכיר אותו בכל הזה, אף אחד, לא מכירים אותו. אז כולם אמרו לו, אני לא חותם. אז אותו יהודי אמר, מה, פוסדום? מה זה פוסדום? בא יהודי, מבקש שיחתמו לו הלוואה, אף אחד לא רוצה לחתום כמו סדום. בוא הנה, אני חותם לך. הוא חתם לו, והוא לא שילם. ההוא לא שילם, בא בעל הגמח, וטבע מהאברך הזה את הערבות, את שלם את ה-500. בקיצור, לא היה לו ברירה, הוא שילם. ואז הוא הלך לבן אדם הזה, מצא איפה הכתובת שלו, איפה הוא גר, הלך אליו, ואמר לו, תראה, אני חתמתי לך ערבות, והייתי צריך לשלם עליך את הכסף. זאת אומרת, לא נכון, אם היית טיפש ואתה חותם למישהו שאתה לא מכיר, אז תשלם. ככה הוא עונה לו. אז הוא אומר לי, במקום נתתי לו סתירה. ככה הוא אומר, נתתי לו סתירה. ואמרתי לו, אל תחשוב שנתתי לך סתירה בגלל הכסף, כי כסף, אם לא היה הולך אליך, הוא יכול להיות שהיה הולך על רופאים. מי יודע? מי יודע על מה היה הולך הכסף? אם אני צריך להפסיד 500 לירות, יכול להיות שאם לא הייתי מפסיד את זה עליך, הייתי מפסיד את זה על רופאים. אז לא על הכסף נתתי לך סתירה. נתתי לך סתירה שאתה גרמת שיותר אני לא יחתום לאף אחד ערבות. בגללך אתה שרפת את זה שיותר אני נשום בן אדם לא... על זה מגיע לך סתירה. אתה גרמת לי שאני לא... מה מונח בסיפור הזה? מונח בן אדם תמים, שאני מתסכל אותו, אני כאילו הופך לו את העולם, לא, העולם לא תמים, העולם הוא נוכל, העולם הוא רמאי. הבן אדם ציני, אפילו לא בוכה, אומר לך, סליחה, אין לי כסף, כשיהיה לי אני אחזיר. אפילו לא מנסה להמשיך לשקר אותך. אלא ככה ציני, חתמת, תשלם. הוא ניפץ לו, הוא ניפץ לו משהו בתמימות שלו, הוא ניפץ לו משהו, והוא מצא הסבר למה הוא נתן לו סתירה. ואני אומר לכם שההסבר הוא לא מה שהוא אמר לו. ההסבר הוא שהוא ניפץ לו משהו. בן אדם חי באיזה תמימות מסוים, הוא ניפץ לו. בילד זה הרבה יותר גרוע. בילד הרבה יותר גרוע, לפעמים ילד יוצא כל כך מתוסכל, שהוא מתחיל לתת מכות. זאת אומרת, לקחתי פה שלוש סיבות למה ילד נותן מכות. סיבה אחת, שהוא ראה את זה אצל אבא שלו. סיבה שנייה, שהוא לא למד נכון את הגבולות. סיבה שלישית, שלפעמים הוא מגיע לתסכולים קיצוניים. ועכשיו יש לי סיבה רביעית. סיבה רביעית זה שילד, רובן הרביץ לו ושימון הרביץ לו ולוי הרביץ לו ויסחר צחק עליו ודני עשה לו ככה, והוא כל יום בא הביתה ובוכה להורים שלו ומספר, עשו לי ככה בחדר ועשו לי ככה בחדר, עשו לי ככה בחדר. עד שאבא שלו אומר לו, טוב מאוד מה שעשו לך, פעם אחרת שעושים לך, תחזיר, תן מכות, אל תשתוק. וכאילו אבא דוחף אותו למכות שאבא קורא לזה הגנה עצמית. כאילו, תגן על עצמך, אל תאפשר לעשות לך דברים כאלה. כאילו, הגנה עצמית. וזה טעות של הורים. זה טעות של הורים לחנך ילד, כי למה? כי אתה יודע איפה זה מתחיל, אתה לא יודע איפה זה נגמר. אתה לימדת אותו לתת מכות במחשבה של הגנה עצמית, זה לא יישאר שם. זה אף פעם לא יישאר שם. עכשיו, יש לי את כל המקרים האלה, זה בעיות של ילדים ש... נותנים מכות, וצריך לדעת שזה לא נשאר גם ברמה של ילד, זה לא נשאר ברמה של חיידר. זה הולך גם לחיי נישואין. זה הולך גם לתוך חיי הנישואין, אותו דבר. אותו דבר. אדם מתרגל, לא תמיד באלימות פיזית, אבל לפעמים זה אלימות מילולית, לפעמים זה אלימות, לפעמים יש אנשים שאז הוא לא ייתן כסף למשפחה, כי... לא עושים בדיוק מה שהוא אומר, אז לא תקבלו כסף, לא תקבלו בגדים, לא תקבלו, לא ישלם חשמל, אני לא... יש כל מיני צורות איך ליישם את האלימות הזאת. אבל בעצם אנחנו מילדות נתנו לו להבין שאחד מצורות השליטה, או אחד מצורות התקשורת, אחד מצורות ההתבטאות שלך, היא צורה שנקראת אלימות. זה קושי אחד. הקושי השני, זה הילדים שמקבלים את המכות, הילדים שצוחקים עליהם, הילדים שסובלים מהחברה. ניקח את הרובד הכי נמוך, ניקח את הילד הטוב, ילד טוב, ילד עם מידות טובות, ילד טוב שמישהו בכיתה, סדיסט, מרגיש שהוא חלש ואפשר להתלבש עליו, ואפשר להציק לו, ואפשר לעשות לו צרות. אני כבר לא מדבר על ילד שהוא, נגיד, יש בכיתה כולם אשכנזים ויש ספרדי אחד, אז, או להפך, כולם ספרדים ויש אשכנזי אחד, או כל מיני דברים כאלה, ילד שהוא טיפה שונה מאיזה סיבה, אז הנה, יש לי הזדמנות להפוך אותו לקורבן. אני יכול להפוך כזה, לא בגלל ש... שבאמת מפריע, יש חיסרון בילד הזה, אלא סתם, הוא ברובד טיפה שונה מהרובד הרגיל. ויש לנו כמובן את הילד השמן, ואת הילד הנמוך, ואת הילד ה... זאת אומרת, יש כל מיני תופעות של ילדים, שאנחנו לוקחים את הילדים האלה, והופכים אותם לקורבן. זאת אומרת, יש ילד שהוא הופך את הילדים האלה לקורבן. הסיפור הזה הוא בעיה לא פשוטה. לא פשוטה, ואני אסביר למה. פעם, הייתי תמים, אז חשבתי, נדבר עם הרבה, ונגיד לו, הנה, יש בכיתה שלך ילד שככה וככה עושה, תטפל בזה. או נדבר עם ההורים, ונגיד, תראו, יש לכם בן שהוא ככה וככה עושה, תטפלו בזה. מתברר, שבסוג מסוים של ילדים זה לא עובד. אני לא יכול לדבר עם הרבה, אני לא יכול לדבר עם ההורים, אין לי עם מי לדבר. לא תמיד יש לי את הפתרון הפשוט הזה של לדבר עם הרבה או לדבר עם ההורים. למה? יש כאן כמה וכמה סיבות. לפעמים הילד הוא יותר חזק מהרבה. זאת אומרת, הרבה מפחד ממנו. אם הרבה יעשה לו משהו, הוא יסיט את כל הכיתה נגדו. אנחנו היום חיים בדור, זה בעיה של הדור, שגם מורות בבית הספר, גם רמים בישיבות, וגם רבס בחיידר, אפילו בישיבות גבוהות, מה נקרא רם מצליח? איזה רם בישיבה נקרא רם מצליח? רם שהתלמידים מעריכים אותו ואוהבים אותו. מה נקרא רבה מצליח? רבה שהתלמידים מעריכים אותו ואוהבים אותו. זה נקרא מצליח. אם הם שונאים אותו, אז הוא לא מצליח, אז הוא לא טוב. הוא לא מורה טוב, הוא לא רבה טוב, הוא לא רב טוב, הוא לא. הכל תלוי נמדד, המדד. אותו דבר מורות בבית ספר. הכי חשוב למורה, שהמנהלת תשמע, שהבנות אוהבות אותה. זה הכי חשוב. ככל שבנות יותר אוהבות את המורה, היא מורה יותר טובה. ככל שבנות פחות אוהבות אותה, היא מורה פחות טובה. זה לא אמת. זה לא אמת. כי כדי שיעבו מורה, קודם כל, יש אנשים שיש להם קריזמה. בטבע הבריאה הם נולדו עם קריזמה, ואוהבים אותם. אוהבים אותם בכל מקום שהם באים בגלל הקריזמה, לא בגלל שהם מורים טובים, לא בגלל שהם טובים במקצוע, אלא בגלל שיש להם, בגלל שאנשים עם קריזמה, זה לא משנה איך הם התנהגו, תמיד יאהבו אותם. זה התכונה של אנשים קריזמטיים. הנה היה גם אולמרט וגם שרון. הם היו ימנים קיצוניים, ויום אחד משתלם להם, נהפכו לשמאלנים קיצוניים. אנשים הלכו אחריהם גם בכיוון הזה, ההשקפה התהפכה, וזה לא הוריד לו את החסידים. זה נשאר אותו דבר. אנשים הלכו אחריו בכיוון הזה, ואנשים הלכו אחריו בכיוון הזה, רואים את זה בכל מיני שטחים. אנשים קריזמטיים, לא משנה מה הם עושים, לא משנה איך הם מתנהגים, יש להם מנהיגות. עכשיו, הילד הקריזמטי בכיתה, הוא קובע את המעמד של המורה בכיתה. אם הוא יתחיל לדבר נגד המורה, כל הכיתה תהיה נגדו. אם הוא יתחיל להיות חסיד של המורה, כל הכיתה תהיה בעדו. המורים מזהים את הילד הזה, והם עושים את כל המאמצים להיות איתו ביחסים טובים, כדי לגרום לו להשפיע על הכיתה לטובתם, כדי שיהיה להם מעמד בכיתה. ולמה הם צריכים את המעמד בכיתה? כדי להצליח, להיקרא שהם הצליחו בעבודה.
לכאורה זה גם ענייני. כלומר, אם רוצים שהכיתה באמת תלמד ותתחנך ותשמע את הרבה.
כן, אבל יש לך פה, אבל יש לך פה, יש לך פה ילד שמשחית את כל הכיתה. אתה לא יכול לטפל בזה אם אתה, זה סתירה מיני ובה.
לנסות
להבליט
אצלו את התכונות הטובות
שלו. תשמע, היה בסמינר, ואחד הסמינר הטובים בירושלים, הייתה בחורה שהייתה מתלבשת לא צנוע, הייתה מחזיקה פלאפון לא כשר, הייתה כל יום מספרת מהאינטרנט מה יש, מה אין, מה פה, מה שם, והיא הייתה ילדה מאוד קריזמטית. המורה לא איזה לעשות לה כלום, ארבע בנות עפו מהסמינר כי היא קלקלה אותם. זאת אומרת, את ארבע בנות האחרונות הם זרקו מהסמינר.
למה אותה לא?
כי הם פחדו ממנה.
אפשר לזרוק אותה?
לא, אי אפשר. היא יותר חזקה מהם.
זאת אומרת.
עד החמש דקות.
גיבוי כזה שלא אפשר לצאת.
כן, כן, בטח. הכיתה איתה. הכיתה איתה. זה בעיה, זה לא פשוט. הסוגיה הזאת נמצאת בישיבות. הסוגיה הזאת נמצאת בחיידרים, היא נמצאת בסמינר, היא נמצאת בבית ספר יסודי, היא נמצאת. פעם, כשאני הייתי ילד, אני זוכר, כשאני הייתי ילד, היה אוטומט שילד בא הביתה והתלונן שהמורה עשה ככה וזה. קודם כל, אצל ההורים היה אוטומט, המורה צודק. אין דבר כזה שילד צודק מול מורה. זה היה מין אוטומט כזה. המורה צודק. היום, זה התהפך. ההורים לא מקבלים שהמורה צודק באוטומט, והם מגבים את הילדים שלהם. סיפר לי אחד שהיום חיילים בטירונות. טירונות בצבא, אני אקרא שאתה עבד עבדים. טירון, אתה נחשב כלום, חייל בטירונות זה המצב הכי נמוך שיש. חיילים בטירונות, האימא שלהם מתקשרת בלילה למפקד הביתה, לא היה אוכל מספיק טעים בארוחת ערב. תלונה. פעם, טירון בצבא היה פחות מסמרטוט. הוא היה פחות מסמרטוט, זה לא היה שייך. היום אין דבר כזה. הוא מקבל טלפון מהאימא של החייל, והוא יודע שצריך להיזהר. התהפך פה משהו, אנחנו, משהו, הסמכות, הסמכות באיזשהו מקום, גם הסמכות ההורית באחוז מסוים, אבל בעיקר הסמכות של עובדי הוראה, הסמכות של, של אנשים שיושבים על תפקידים של הוראה, היא משהו קרה פה. אני בתור ילד הייתי מקיף עם האופניים, חצי שכונה נוסע מסביב, ולא בא הביתה בדרך רגילה, כי בדרך הביתה, בתחנת אוטובוס, עמד מורה שלי, התביישתי להגיד לו שלום. אז הייתי לוקח את האופניים, נוסע מסביב חצי שכונה, כדי לא לעבוד אמר להגיד לו שלום. היה לנו מין סוג של דרך ארץ. היה סוג של בושה. לפני חודש אני שומע סיפור על רבי בחיידר, צעיר, הוא היה בחור לא נשוי, שהוא היה גרוש, אני לא יודע מה הוא היה. או גרוש, או בחור, אני לא יודע מה הוא היה. בכל אופן, הוא הלך לפגישה של שידוך, והוא היה באיזה מקום ברחוב, והילדים של הכיתה עלו על זה, התארגנו כל הכיתה, ועברו במדרכה על ידו וצעקו, שלום הרבה, כולם. איפה היה דברים כאלה? יש פה משהו, יש פה משהו שקרה. יש פה משהו שקרה. עכשיו, יש לנו בעיה עם ילד צדיסט בכיתה, שהרבה מגבה אותו, או הרבה מפחד ממנו, וההורים, אתה בצרה, אין לך פתרון לבעיה הזאת, אין לך פתרון. עכשיו, זה אחד מהשניים, או שאני מצליח לתת לילד כלים איך להתמודד עם דבר כזה ולהישאר שלם בנפשו, מה שנקרא, לא להיפגע, ברוב המקרים אין לי כאלה כלים, אני גם לא אצליח. ילד שהוא קורבן, כן. או שאני מעביר את הילד למוסד אחר. אבל כשאני משאיר את הילד, אני...
שנבו לא יחפש קורבן אחר, המציק.
מי?
המציק. הסדיסט יחפש קורבן אחר, מסתכל.
יכול להיות, אבל זה כבר, אני, אבל זה כבר לא הבן שלי הקורבן האחר. לא, אני מדבר בתור אבא.
אם בתור אבא של בן.
כן, אני מדבר בתור אבא של בן, שאני רואה דבר כזה, אני עכשיו ילד שלי, בכזה סיפור, אני חייב לגבות אותו, לעזור לו אם אני יכול בתוך המקום. ואם אני לא יכול, אסור לי... להשאיר את זה, כי לפעמים אני יוצר אצלו פגיעה לכל החיים. זאת אומרת, לא לחשוב שזה רק השנה ושנה הבאה כבר יהיה משהו אחר, לפעמים זה פגיעה לכל החיים כזה חוויה. זה נושא מאוד מאוד לא פשוט, לא... עכשיו, לפעמים זה לא עד כדי כך קיצוני. לפעמים ילד מרביצים לו וצוחקים עליו, כי הוא מנסה להיכנס למעגל החברתי הלא נכון. זאת אומרת, בכל כיתה יש לנו, נגיד, 30-40 ילד בכיתה. 40 ילד האלה מתחלקים לשישה או שבעה מעגלים חברתיים. בעצם כל 5-6 ילדים זה מעגל חברתי. אין ילד שיש לו 40 חברים. לא קיים כזה ילד. כל ילד נמצא בתוך מעגל חברתי מסוים. עכשיו, לפעמים ילד מנסה להיכנס למעגל חברתי לא נכון. זאת אומרת, ילד מנסה להיכנס למעגל חברתי, והמעגל החברתי ההוא דוחה אותו, ואז שם צוחקים עליו, ומרביצים לו, ולועגים לו, ומשפילים אותו. אבל בעצם, אם היה מוותר על המעגל, אם לא היה לו עסק איתם, גם להם לא היה עסק איתו. זאת אומרת, הוא טועה בקריאת המפה החברתית, זה נקרא. ילד, לא כל ילד יודע לקרוא את המפה החברתית. ‫לפעמים ילד לא קורא נכון ‫את המפה החברתית, והוא מנסה להיכנס, ‫וגם אצל ילדות זה קורה בבתי ספר, ‫שהם מנסים להיכנס ‫למעגל החברתי הלא נכון. ‫ואז פשוט צריך ללמד אותם ‫להחליף מעגל חברתי. ‫צריך ללמד אותם איך להחליף ‫מעגל חברתי. ‫מראה
בשיח, ‫זה עובר בעניין הזה, ‫הם נותקלים פחות או יותר ‫מה קורה בכיתה משהו.
זה לא ילך דרך רבה, זה לא נושא ששייך לטפל בו דרך הרבה, זה נושא שצריך לטפל בו דרך הבית.
לא, כאילו לקבל קצת המחשה מה קורה בכיתה, שלא מתקיים כל כך.
הם לא כל כך מכירים את המעגלים החברתיים של הכיתה. הרבס לא בקיאים בדברים האלה. אבל למשל, אני לוקח כזה ילד, אני בתור אבא, כן? אני רואה שהילד שלי נכנס לאיזה מעגל חברתי שלא מתאים לו, והם צוחקים עליו שם, והוא סובל. עכשיו, אני לוקח כזה ילד, אני לא אתחיל להגיד לו תיאוריות פילוסופיות על מעגלים חברתיים ועל כל הדברים האלה, זה לא... אני לוקח כזה ילד ואני אומר לו, תראה, יש חברים טובים ויש חברים לא טובים. יש בעיר רוצן שאנחנו אומרים בתפילה, מאצילני מחבר רע. יש כזה דבר, רואים בתפילה שיש מושג שנקרא חבר רע. אז תדע לך, ואפילו אם זה לא נכון, כדאי להגיד את זה לילד, גם אם זה לא נכון. שאני בתור ילד גם קרה לי מה שקורה לך עכשיו. כדאי להגיד, לא לבוא לילד עם תיאוריות, אלא להגיד לו, תשמע, גם לי זה קרה. גם אני, היה לי פעם שמישהו, או, שני, או מישהו, או מי שהם, לא משנה, התלבשו עליי, צחקו עליי, הציקו לי, ואז אני פתאום עלה לי מחשבה שזה חברים רעים, אני אלך לחפש חברים, חברים טובים. אני אחליף מחברים רעים לחברים טובים. בדרך כלל שאני אומר, מלמד ילד להחליף מחברים רעים לחברים טובים, בדרך כלל זה עוזר. זו שיטה שהיא הוכיחה את עצמה, היא עוזרת. להתעלם מהחברים האלה, לא לנסות לדבר איתם, לא לנסות להתקרב אליהם, לא להתעסק איתם, ולמצוא חברה אחרת או חברים אחרים. עכשיו, חלק גדול מהמקרים האלה יגיד לך, אין לי חברים אחרים. אם לא הוא, אין לי מי לשחק. אם לא הוא, אין לי מי לדבר. אין לי חברים אחרים בכיתה. כולם חברים שלו. מי שלא, כאילו, זה לא נכון. זה דמיונות שילד פיתח על רקע של פחדים, זה לא אמת. אין דבר כזה שיש רק מעגל חברתי אחד בכיתה, זה לא יכול לקרוא. זה לא יכול לקרוא, אתה גם יכול לבדוק בכולל שאתה נמצא. האם כל האברכים בכולל כולם חברים של כולם? אף פעם לא. זה אותו עיקרון, גם בכולל יש מעגלים מסוימים, זה עם זה, זה עם זה, זה עם זה. לא מדבר על חברותות. אני מדבר על קשר מסוים. יש אברכים שיכולים לשבת באותו כולל, ושנה שלמה בקושי יחליפו מילה אחד עם השני, בלי סכסוך. לא בגלל שיש להם מריבה או סכסוך או איזה בעיה ביניהם, אלא כל אחד במעגל חברתי אחר, כל אחד שייך למקום אחר, אבל לא בגלל שיש איזה בעיה. זה חוק בטבע. זה חוק בטבע שהעולם בנוי על מעגלים חברתיים, העולם לא בנוי רק על... סוג, על סוג אחד. הקדוש ברוך הוא ברא את זה ככה שכל אחד יכול להיות בבני אדם שונים אחד מהשני, אז הקדוש ברוך הוא ברא ככה שכל אחד יכול למצוא לעצמו את המעגל החברתי שלו. אבל לפעמים אנשים טועים, ילדים במיוחד, ומנסים להיכנס למעגל חברתי לא נכון. עכשיו, אחד הסיבות שילדים נכנסים למעגל חברתי לא נכון, זה קנאה ותאווה של כבוד. זאת אומרת, להיות במעגל החברתי הזה, זה יותר כבוד מאשר להיות חבר של זה וזה, זה יותר כבוד בכיתה מאשר להיות חבר של זה וזה. או אני מקנה בו שהוא כל כך תלמיד טוב, הוא כל כך תלמיד מצליח, אז אני גם רוצה להיות בחברים שלו. אז צריך ללמד ילד שהדברים האלה לא שווים את הנזק. זאת אומרת, יש לך נזק וחבר רע לא שווה... בלי יותר מדי פסיכולוגיה, יותר נוח להשתמש עם המושג חבר רע. מרינו בסידור, אתה יודע שאתה אומר בתפילה. הצילני מחבר רע, זה החבר הרע שעליו אנחנו מתפללים הצילני. הצילני מחבר רע. חבר רע זה חבר שמשפיע עליך לרעה, או מזיק לך, או צוחק עליך, או מציק לך. זה חבר רע. תברח ממנו, אל תתעסק איתו. כאילו הבעיה פה היא לא כל כך קיצונית, היא לא כל כך קשה. ויש באמת את המקרה שאני לא מנסה להיכנס למעגל החברתי שלו, רק סתם הוא מחפש לצחוק עליי. הוא מחפש לצחוק עליי כי הוא, יש מושג בחז"ל שאדם כאילו מתכבד בקלון חברו. כל מה שאני שווה זה דרך זה שאני מוריד אחרים. דרך זה שאני מראה לכולם שהם לא שווים, אני נהיה שווה. ואצל ילדים זה מאוד מאוד מצוי. שלפעמים כל השווי שלהם זה בלהוריד אחרים. הם אין להם מה למכור באמת מצד עצמם. כל מה שהם נהיים שווים זה בלהוריד אחרים. וכאן לפעמים כן עוזר להגיד לילד, תתעלם ממנו, תברח ממנו, אל תסתכל עליו, אל תתייחס אליו, אל תשים לב. הרבה פעמים ילד שמתנתק, אז הוא מחפש קורבן אחר. זה לא נשאר עם ה... עם ה... זה. זה חלק אחד של הסוגיה. החלק היותר חשוב של הסוגיה, זה כשילד צובר פחדים. זאת אומרת, ילד בעצם לא כל כך צוחקים עליו, ולא כל כך מציקים לו, אבל הוא בא עם פחדים בתוך עצמו, והוא מפעיל דמיון שצוחקים עליו. הוא מפעיל דמיון שלא רוצים להיות חברים שלו. הוא מפעיל דמיון שלא רוצים אותו. זאת אומרת, הילד בא מראש, עם אקסיומה כזאת, אני סוג ב', אני ילד שלא רוצים אותו, אני ילד שלא אוהבים אותו. עכשיו, הפחדים האלה, זה בא משני כיוונים. או בא מהבית, או בא מהאופי המולד שלו, או בא באמת מתקופה שהוא היה קורבן. לפעמים ילד היה קורבן, וזה הכניס אותו לתסבוכת של פחדים. לפעמים ילד באמת היה קורבן בחברה, הכניס אותו לתסבוכת של פחדים. עכשיו הוא כאן נמצא בחברה, נגיד, בחיידר צחקו עליו, עכשיו הוא בא לישיבה. בישיבה כבר לא צוחקים עליו. אבל הוא כבר בא בגלל הפחדים שהיה לו מהחיידר, הוא בא עם התסבוכת הזאת לתוך הישיבה, והוא ממשיך לחיות את כל הבעיות שאין בעיות. קודם כל, כשילד בא ואומר, צחקו עליי ועשו לי וזה וזה, תספר בדיוק את המילים מה היה. תתאר לי מה היה בחדר, מי היה נוכח, מה אמרו לך, איך אמרו לך. כן? אז בסוף אתה שומע שמה שאמרו לו, זה משהו ששום ילד לא היה נעלב מזה, ואין בזה שום דבר. לפעמים לפעמים ילד אומר, צוחקים עליי. לפעמים אתה אומר, מה צחקו עליך? תספר. תספר את המילים המדויקות, מה אמרו לך, מה צחקו לך, מה עשו לך. חלק גדול מהמקרים אתה מגלה שאין פה כלום. לא צחקו עליו, זה לא נכון. הוא חי בדמיון שצוחקים עליו. הוא חי בדמיון, תראה, אני עולה לאוטובוס. אני מתיישב. פתאום גם אתה עולה. אז אני מצפה שאנחנו מכירים כבר 10 שנים, ואתה עולה לאוטובוס, בוא תשב על ידי. הגיוני? מאוד, מאוד הגיוני. עכשיו, אתה הלכת, ישבת במקום אחר. אני נעלב, למה הוא לא רוצה לשבת על ידי? מה, אני בשבילו... אני לא שווה לו, אני לא הכבוד שלו לשבת על ידי, הוא לא רוצה אותי. כל מיני דמיונות יכול להיכנס לי, למה הוא לא יושב על ידי? כן? עכשיו אני בא הביתה, מספר לאבא שלי, תשמע, עלו לאוטובוס, היה מקום ריק על ידי, הוא הלך לשבת במקום אחר, לא יושב על ידי. מה זה אומר? שהוא לא רוצה אותי. עכשיו אני אתן לך 5 שאלות שאני יכול לשאול את הילד. תגיד, יכול להיות שישבת בכיסא שהוא מעל גלגל, פעם, היום כבר אין את זה באוטובוסים, אבל פעם היה כיסא כזה מעל גלגל, היה לא נוח לשבת שם. יכול להיות שישבת בכזה כיסא והוא לא רצה בלא נוח הזה לשבת? כן, יכול להיות. יכול להיות שהוא רצה דווקא לשבת על יד החלון, ואתה כבר ישבת על יד החלון, אז הוא הולך לספסל אחר שיהיה לו על יד חלון? גם יכול להיות. יכול להיות שהוא ראה באוטו מישהו שהוא צריך כרגע משהו לדבר איתו, אז הוא הולך לשבת שם כי הוא צריך לדבר עם ההוא משהו, לא בגללך. יש כל מיני סיבות למה הוא לא ישב לידך. יכול להיות הרבה סיבות למה הוא לא ישב לידך. אבל אם אתה בא עם רגש נחיתות, אם אתה בא עם הרגשה של לא כל כך אוהבים אותי ולא כל כך רוצים אותי, אתה ישר לא חושב שום יכול להיות, אלא אתה ישר הולך למקום של לא רוצים אותי. לא אוהבים אותי. זה בכל שטח בחיים. אתה עושה היום בר מצווה לבן שלך, אתה מזמין אותי. אני לא בא. אתה נעלב. למה לא באתי? בסוף איכשהו נודע לך שבאותו יום היה חתונה אצל אחותי, לא יכולתי לבר מצווה שלך, כי היה לי חתונה אצל אחותי. הגיוני? כן. אבל אתה לא יודע מה היה, אתה רואה שלא באתי, אתה נעלב. זאת אומרת, יש לך את זה בכל שטח בחיים, כל שאתה בחיים, אתה תמיד לא יודע מה קורה אצל השני. אם אתה לגמרי בריא בנפשך, אז אתה לבד חושב, אם הוא לא בא, בטח היה לו סיבה. אתה לא חושב ישר, לא, הוא צוחק עליי, הוא לא רוצה אותי, הוא מזלזל בי. אם אתה בא עם מבנה כזה של הרגשה של... אז ישר אתה אומר, לא, הוא לא רוצה אותי, הוא לא בא אליי. הרבה פעמים ילד בא עם מבנה בעייתי. הרבה פעמים ילד, כל המציקים לי וכל הצוחקים עליי, זה לא נכון. זה הוא מפרש, הוא קורא את הדברים בצורה הזאת, כי לא יש בעיות עם עצמו. זה הרבה פעמים קורה. אנחנו צריכים לקחת בחשבון שחלק מהילדים שבאים להתלונן על בעיות בכיתה, לא, ולכן מאוד מאוד חשוב לשמוע מהם מדויק מה המילים שאמרו להם ומה... כי כשאנשים אומרים הגדרה, אני ככה, היה לי סיפור שבוע שעבר של שלום בית, בא בעל אומר, אשתי, כל מה שאני צריך מאישה אין לי. היא לא מבשלת, היא לא מחבשת, היא לא מנקה, היא לא מתפקדת, היא לא מטפלת, כלום, היא לא עושה מטפלת בילדים. אני עובד 12 שעות ביום להביא פרנסה, ואחרי 12 שעות ביום שאני מביא את הפרנסה, אני בא הביתה ואין לי בית. אמרתי לה, תראי, בעלך ככה מתלונן. היא אומרת, הוא שקרן, אני הכל עושה. אין שום דבר שאני לא עושה. אמרתי, טוב. עכשיו, מה אני אהיה עכשיו בית משפט להגיד מי שקרן, מי לא שקרן? אמרתי לה, מצוין. את מהיום, שבוע ימים כל יום, תכתבי לי בתוך מחברת על דף, שעה-שעה מה עשית. תכתבי מה עשית בשעה הזאת, מה עשית בשעה הזאת, מה עשית. עשי לי רשימה, כל יום מה עשית, שעה שלמה, כל יום שעה-שעה בתוך מחברת, מה עשית. אחרי שבוע תבוא אליי במחברת. היא באה במחברת. זה כמו הבדיחה שאישה באה לרב, אמרה שהיא רוצה להתגרש, אז הרב שאל אותה למה, אז היא אמרה שהיא מתבאשת לספר. אז הוא אמר, טוב, אז תכתבי על פתק מה הסיבה, ואם לא נעים לך לספר, אני אקרא מהפתק. אז היא נותנת לו פתק, הוא פותח, לא כתוב כלום. אז הוא אומר לה, אין פה כלום. אז היא אומרת לו, בשביל זה אני רוצה להתגרש. שאין פה כלום. אז ככה היה. אז ככה היה פה. היא מביאה לי שתי שורות, שלוש שורות בכל. לא היה כלום. עכשיו, בשיטה הזאת שאני אומר לה, תראי לי מה עשית, ראינו שלא היה כלום. כשאני אומר לה, הוא אומר שאת לא עושה כלום, אז היא תגיד, אני כן עושה. עכשיו, היא לא שקרנית. היא באמת חשבה שאם היא עושה דבר אחד או שתיים, זה נקרא שהיא עושה. גם המחברת היה דבר אחד או שתיים שהיא עשתה. אמרתי, אנחנו צריכים לחסות 12 שעות. מ-8 בבוקר, 8 בערב, תראי לי מה עשית. זה לא יכול להיות שתי שורות. הנה, כשאני לוקח דברים ואני שם אותם כמו שאומרים, זה מאוד חשוב אם ילד נברר את העובדות, מה אמרו לך, מי היה נוכח, מה הגיבו כולם, מה אתה הגע... כן, תביא את העובדות, תביא מה עשו לך, אתה מה... חלק גדול מהמקרים, הסיפור הוא לא נכון. החברה לא צוחקת עליו ולא שונאת אותו, אלא הוא חי עם הבעיות שלו, עם עצמו, ואז צריכים לעזור לו איך לקרוא נכון את המפה החברתית, איך להבין שזה לא נכון, איך להבין שהבעיות זה אצלו ולא אצלהם. זה הכל דברים, זה הכל דברים ש... אבל דבר אחד הכי גרוע זה שאנחנו מתעלמים ולא מטפלים. שומעים ילד ולא מתייחסים לתלונות שלו. זה הכי גרוע. כי הילד הזה שאני לא מתייחס לתלונות שלו, יקרה אותו אחד מהשניים. או שהוא יהפוך לאדם בעייתי כל החיים, עם בעיות רגשיות, עם בעיות שלום בית, עם הכל, או שהוא יהפוך לנושר. צריך לדעת. חלק גדול מהנושרים זה ילדים שאף אחד לא שם אליהם לב בשנים הקריטיות. זה תמיד הסכנה, זה שני הדברים האלה. ילד שמגיע לתלונות ולא, שמציקים לי ועושים לי זה, ואנחנו לא מטפלים ולא מתייחסים, אנחנו בסכנה מאוד מאוד גדולה להפוך את הילד הזה לנושר, ולכן צריך להיות כל הזמן עם אוזניים פתוחות, עם עיניים פתוחות, לזהות את המצוקות של הילדים ולטפל. עכשיו, יש ילד שבכלל לא מספר לנו. אבל אם אנחנו רואים שהוא אין לו חשק ללכת לחיידר, אין לו מצב רוח, אין לו שמחת חיים, הוא קשה לו לקום בבוקר. אז צריך לחקור, לברר. לא לסמוך רק על זה שאם היה בעיות, היה מתלונן. לא כל ילד מתלונן. לא כל ילד מרגיש פתוח וחופשי עם ההורים שלו להתלונן. זה נקודות שמאוד מאוד חשוב לדעת אותם, לברר אותם, ולהיות בטוחים שהילד הוא במצב טוב מבחינת הרגשות שלו, מבחינת המעמד החברתי. תודה רבה.